ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:03 ישראל במלחמה 695 ימים 48 חטופים ובהם חטופה אחת נמצאים עדיין במנהרות חמאס ישראל איבדה מתחילת מלחמת 7 באוקטובר 900 לוחמים ולוחמות אתמול הותר לפרסום שמו של החלל ה-900 אריאל לובלינר בן 34 רב סמל במילואים אב לתינוק בן 9 חודשים הרשימה הזאת לא כוללת את השוטרים ואת אנשי כוחות הביטחון שנפלו בקרבות. יהי זכרם ברוך. למעלה מ-6,200 פצועים, יותר מ-900 פצועים קשה מאוד, בהם לא נכללים פגועי הנפש. כל פצוע עולם שלם, כל פצע שכזה נשאר פצע פתוח. מחר תיפתח שנת הלימודים עם הרבה כוונות טובות, חוזרים לצפון, חוזרים לדרום, מה עובר למשל על קיבוץ אחד בעוטף. תושבי קיבוץ נחל עוז נקראו לחזור לקיבוץ. היום זה היום האחרון לשהייה מחוץ לקיבוץ, למי שלא בחר לחזור. נחל עוז 800 מטר מהגדר, ידי פיצוצים נשמעים בקולי קולות, כך הילדים אמורים ללכת למסגרות החינוך, מי שחזרו, כך הילדים אמורים ללמוד, מי שחזרו, כך הילדים חוזרים הביתה, כך הילדים הולכים לישון, לישון זה לא. נחל עוז זה בית שחטף מכה קשה, כמו יתר יישובי העוטף. מתוך 400 תושבים חזרו בינתיים 165. תושבי הקיבוץ הגישו עתירה לבגץ נגד החזרה ובית המשפט דחה אותה בלב כבד. מצוקתם של חברי הקיבוץ היא מצוקת אמת, כתבו השופטים, אבל הוסיפו שהנושא נמצא במתחם ההחלטות המצויות בידי הדרג המדיני. האם המצוקות הרגשיות של ההורים נלקחו בחשבון, שלא לדבר על המצוקות הרגשיות של הילדים? אולי יש פה מחשבה נסתרת מאחורי ההחלטה, אבל כשמתכוננים לכיבוש עזה, על כל המשתמע מכך, ככה לא מתחילים שנת לימודים. לא תופתעו אם הדוח השנתי של הממונה על השכר באוצר מגלה שפערי השכר בין מורים ותיקים למתחילים הוא גבוה במיוחד. קובי בר נתן לשעבר הממונה על השכר יסביר האם ואיך אפשר לצאת מהפלונטר הזה ולהצעיד את מערכת החינוך קדימה. גם בקריית שמונה חוזרים מחר ללימודים, מנהל אורט דנציגר בעיר, אופיר זאפרני, יספר לנו כמה תלמידים מתוך 1,400 יחזרו שוב למסגרת הלימוד שם. וישראל וטורקיה כבר לא. איך הודעת טורקיה על ניתוק יחסי המסחר בין המדינות תשפיע על היבואנים ועל המחירים שכולנו כבר משלמים. איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף מתחילים מיד אחרי הכותרות הכלכליות. מחירי הדלק מתייקרים הלילה בחצות ב-9 אגורות לליטר דלק מסוג 95 אוקטן בתדלוק עצמי, ומחירו יעמוד על 7 שקלים ו-16 אגורות לליטר. בת שבע אבו חציר, המנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה.
השינוי במחיר החודש מושפע ממספר גורמים, ובעיקר מעלייה במס הבלו, ירידה בשער הדולר ועלייה במחיר הבינלאומי.
הישג למורי הילה, 120 מורים לילדים בסיכון. המורים חתמו על הסכם שכר חדש שהסדיר לראשונה את מעמדם התעסוקתי. תלילה איילון מאיגוד מורות הילה בכוח לעובדים מפרטת.
לראשונה מכירים בוותק שלנו במעבר בין זכיינים לטובת חופש והבראה. עד היום התאפס הוותק במעבר בין זכיינים. בנוסף, לראשונה ידעו גם מורים שעובדים במתכונת שעתית כבר במאי, האם תהיה להם עבודה בשנה הבאה ובאיזה היקף. ובה בעת יפעל מנגנון שקוף שיאפשר מעבר של מורים מעבודה על פי שעות לעבודה על פי משרה חודשית קבועה.
אחרי 2.5 של חפירות של הקו הירוק ברכבת הקלה, נפתחה המנהרה האחרונה בתחנת קרליבך, ובכך הושלמה קריאת המנהרה מתחת למרכז תל אביב. ענת טוקר אלפרט, משנה למנכ״ל הקו הירוק בנטה, על לוח הזמנים של הקו החדש.
סיום מנהור הקו הירוק הוא אבן דרך משמעותית לקראת פתיחת חלקית של רשת הרכ״ל בגוש דן ב-2028, עם המקטע הדרומי של הקו הירוק עד תחנת לוינסקי בדרום תל אביב. בשנת 2030, אחרי שהמקטע הצפוני של הקו הירוק ייפתח, תושלם הרשת המלאה שצפויה להסיע 250 מיליון נוסעים בשנה.
וידיעה אחת לסיום הכותרות, רווחי התעשייה האווירית קטנו ברבעון השני בשיעור זעיר והסתכמו ב-156 מיליון שקלים. ההכנסות ממכירות גדלו ב-14% והסתכמו ב-1,618 מיליון שקלים. התעשייה האווירית הודיעה היום שהיא מפרסמת דיווח מקדים לדוחות הכספיים, משום שהממשלה עוד לא מינתה דירקטורים חיצוניים למועצת המנהלים של החברה. עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת ומתחילים. שלום גד ליאור, הפרשן הכלכלי ידיעות אחרונות וויינט, שלום גד.
שלום רב.
למה שר האוצר נעדר היום מישיבת הממשלה?
כי הוא לא כל כך מרוצה מהקיצוץ הזה, אבל זאת הסיבה הרשמית. הסיבה הלא רשמית היא ריב שהולך וגדל בינו לבין בן גביר, זו ממש מלחמת עולם, מה שזה עושה, הוא עושה ההפך. בכל מקרה, הקיצוץ הזה לא היה על דעתו, ולכן הוא נהדר. אגב, לא כזה הפסד גדול לממשלה, כי היה לה רוב ברור להעביר את הקיצוץ, כך שלא הייתה פה איזושהי סכנה.
למה בכלל מקצצים? בואו נתחיל מאלף.
אני אומר משהו שאני חושב שהוא נכון לכל הזמן האחרון. הרשלנות. ממשלת ישראל במתכונת הנוכחית מגלה רשלנות. היא לא מתכננת נכון את התקציבים, לא תוקצב פה בצורה נכונה נושא שברור לכל ילד בן 8 שצריך כאן לתקצב אותו, הבטחה של כל מוסדות החינוך בישראל נוכח המלחמה ונוכח האיומים חלילה בטרור. לא יכול להיות שזה לא יהיה ברור לגמרי מאיזה כסף זה בא. אז בא האוצר ואומר, יש את זה כבר במשרד לביטחון פנים. בא המשרד לביטחון פנים, אומר, לא, אנחנו השתמשנו לכסף הזה לדברים אחרים, בגלל שאנחנו לא קיבלנו לדברים אחרים, לא יכולים לנהל כך כלכלה. אגב, בעניין הזה השר סמוטריץ' צודק.
אז זהו, בעצם... אז זה מניגוד לדעת האוצר בכלל, שכבר אמר נכון. בשבוע שעבר שהוא מתנגד. אז מה זה עוזר שהם מתנגדים?
לדעת מה הדבר העיקרי, אני אגיד לך את הדבר העיקרי, הממשלה הזאת שאין נושא, שאין בה איזשהו מחדל, מה המחדל כרגע? אין ראש אגף תקציבים באוצר ובמדינת ישראל, כבר חודש, אין ראש אגף תקציבים. בתקופה הזאת שהמלחמה, בתקופה שצריך להכין תקציב מדינה, בתקופה מאתגרת כזאת, אין ראש אגף, כי לא, זה לא שבחרו אדם טוב. אני אומר את מערן פרוטסטר, הכל בסדר, רק אתה צריך להתחיל את זה חודשיים, שלושה קודם, כל דבר צריך ברגע אחרון, משום שיש שם בעיות שניגודי עניינים, לא ניכנס אליהם עכשיו. לכן אין ראש אגף תקציבים שיכול לנווט, אז כל מיני, אני לא רואה שאין עובדים טובים באגף התקציבים, אבל כל מיני שאין להם בדיוק סמכויות של ראש אגף התקציבים, אם היום לטפל בדברים שפעל ראשם, שר האוצר לא מעוניין לעשות את הקיצוץ הזה, ואז הוא נעדר משבט ממשלה, ואז רבים ביניהם שרים אחרים, בכלל בנושא אחר ביניהם השרה גמליאל ושרה חינוך, והבלגן משתולל בממשלה הזאת. כל פעם שהנושא הכלכלי עולה, קורים דברים מהסוג.
תגיד, יש סיכוי שהתקציב ייפרד שוב?
לא, לא סיכוי, הוא בטוח יפרד שוב. בטוח, כי אם אנחנו הולכים, אנחנו, מדינת ישראל הולכת לכבוש את עזה, ורק לצבא זה יעלה חישוב של הצבא, כ-11 מיליארד שקל בחודש, כל יום מילואים יעלה פה 350 מיליון שקל, זה יותר ממיליארד כל שלושה ימים, מאיפה ייקחו את זה? מתיק היד שלך, מהכיס שלי, מהארנק.
בוא נזכיר שמחר אותם צווים, אותם 60,000 צווים, מיוסמים החל ממחר, ואני שואלת אותך לסיום, גד ליאור, איזה צעדים שוקלים באוצר לטיפול בבעיה של הגירעון שגדל וגדל? זה בור בלתי נגמר.
רק לפרוץ את התקציב, אני אומר לך, ודיברתי עם כל בכירי האוצר בימים האחרונים, מהמנכ״ל ומטה, כולם אומרים, שר האוצר, בתקופה שבה צפויות בחירות, הרי בכל מקרה ב-2026 יהיו בחירות, אולי בהתחלה, אולי בסוף השנה,
כן.
לא, הוא בעצמו אומר, לא יהיו גזרות, אז יש רק אפשרות אחת, לפרוץ עוד ועוד את התקציב, ועוד משפט אחד, מה קורה למדינה, מה קורה למדינה שפורצת עוד ועוד את התקציב, אני חושב שגם את זה כל ילד בן 8 מבין. כן. דירוג האשראי של ישראל ירד.
כן, טוב, את זה עוד נסביר לילדים בבית ספר, שיפתח מחר.
מחר.
כן, בשעה טובה, איכשהו. גד ליאור, לגמרי. גד ליאור, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו. תודה. פרסומת אחת.
עכשיו מדבר על יחסי ישראל-טורקיה, או על יותר נכון אין יחסי ישראל-טורקיה. איזה נזק כלכלי בעיקר, ואולי לא רק, תגרום הודעת טורקיה על ניתוק מוחלט של היחסים עם ישראל. יחסי המסחר עם טורקיה נותקו חלקית, צריך לומר, במאי 2024, ועל ניתוק רחב יותר, הוכרז עוד בנובמבר 2024, והם לא ניתקו כליל, עד ליום שישי האחרון. דן קטריבס, יושב ראש ארגון הגג של לשכות המסחר הדו-לאומיות בישראל. שלום דן.
שלום, שלום.
שלום. תסביר לנו מה הנזק בגדול.
הנזק, אני חושב שהנזק כבר נגרם. אוקיי? הנזק באמת נגרם בלפני שנה, כשהטורקים, שהם דרך אגב המדינה היחידה שהיו לה יחסים נורמליים עם ישראל, שהיא בעצם הפסיקה את היחסים הכלכליים. וכמובן שמאז אנחנו ניסינו, גם בארץ, למצוא כל מיני דרכים כדי לעקוף את האיסור הזה, או כדי למצוא תחליפים ליבוא מטורקיה, אבל למעשה היחסים כבר התקררו מאוד. מה ששמענו ביום שישי, לדעתי זה איזשהו יותר לצורכי קהל בטורקיה, כלומר, כי למעשה אין לזה שום השלכות מעשיות. מה שכן עשו הטורקים לפני כמה ימים, הם כאילו עלו עוד מדרגה בכך שהם עשו מלוניות טורקיות לעגון בישראל ומלוניות ישראליות לעגון בטורקיה.
אוקיי, על מי זה משפיע? זהו.
אבל אם מסתכלים, בואי נאמר, על מערכת יחסים כלכלית בין שתי מדינות ואיך ניתן לפגוע או לקדם, אז אני חושב שהטורקים מתקרבים לשלב שאין להם יותר מה לעשות כדי בעצם מנתק את הקשר הכלכלי. הנושא הזה של הטיסות, כמו שנאמר, הוא היה יותר דקלרטיבי, והוא כנראה לא ניתן ליישמו בשטח. אבל אין ספק שהמערכת היחסים הכלכלית עם טורקיה היא בעצם, הייתי אומר, בנוטרל, אם שאני קורא זה ככה, אבל אסור לשכוח שבצד הפוליטי, למשל, טורקיה לא נתקה את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל. אז זה קצת מוזר שבצד הפוליטי הם לא נתקו יחסים, כי יש מדינות שנתקו יחסים עם ישראל, בגלל סיבות פוליטיות, טורקיה לא עשתה את זה.
אוקיי, על מה זה משפיע? בוא נרגע נפרוט את זה. על מה זה משפיע באופן מיידי לגבי היבואנים?
לגבי העיקר, היבוא מטורקיה היה בנושא של מוצרים לתעשיית הבנייה. תשומות לתעשיית הבנייה, תשומות לתעשיות פלסטיק, וזה בהחלט היה דבר שהרבה מהיבוא באותם מוצרים היה תלוי בטורקיה, ואז למעשה היינו חייבים למצוא מקורות אחרים, או שבהתחלה ניסו למצוא דרך לעקוף את האישור על השחר ישיר ולהעביר את זה דרך מדינה שלישית.
אגב, נמצאו מקומות כאלה דרך מדינה שלישית? יש כזה דבר?
שהוא, אבל זה, אין לי שום סיבה לפרט ולתת את הטיפים. כל מי שרוצה את הטיפים יודע לאן לפנות.
לא, אבל השאלה אם זה נגיד מייקר את היבוא.
לא, בוודאי שזה מייקר. כי
וזה משפיע על הצרכנים, נכון?
בוודאי, בוודאי. במקום לשלוח את המוצר בצורה ישירה, הם צריכים לעשות unloading בנמל שלישי, ולהוריד מאונייה, לעלות חדרה לאונייה, ולוקח יותר זמן, אז העלויות התובלה בוודאי הן יותר יקרות, וכל הטיפול בנושא הזה, מבחינת הניירת וכו', גם הוא מוסיף עלות. ולכן חלק מהיבואנים הישראלים כנראה ויתרו על המקור הטורקי או לספק הטורקי, ומחפשים ספקים אחרים כדי לקשור איתם יחסים ארוכי טווח. עכשיו, הנפסדה העיקרי בנושא הזה, חייבים לומר את זה, זה דווקא הצד הטורקי.
זהו, זה מה שרציתי לשאול, מפני שטורקיה
שהם למעשה עבדו עם ישראל, חלק אפילו ייצרו מוצרים עם סימונים בעברית, ופתאום מצאו את עצמם בלי אפשרות למכור אותם, כך שאנחנו יודעים מהקשרים שלנו עם המגזר העסקי הטורקי, שיש בהחלט חוסר שיעות רצון של הרבה מהם מהמהלכים של ארדואן.
טורקיה במצב כלכלי נורא והיום, ולמרות הכל היא עושה את זה. נו, אז מה?
אני לא חושב שבמדינה היחידה שבה פוליטיקאים יש להם אג'נדה פוליטית, ושיש שלא בהכרח מתלבש עם האג'נדה הכלכלית של אותה מדינה. היום ארדואן הוא, יש לו כנראה איזשהו חזון לגבי מקומה של טורקיה במזרח התיכון, והוא מוכן כנראה לשלם את המחיר הזה גם במטבע כלכלי. הוא רוצה כנראה להיות שחקן החל מסוריה וקלה אולי ביחד עם הפלסטינאים, והוא רוצה את מקומו ושיכירו בחשיבות של טורקיה, וכנראה שהקו האנטי-ישראלי שהוא נוקט זו אחת הדרכים שלו כדי להבטיח את מקומו באזור. לדעתי הוא טועה, אבל זה כבר ימים יגידו.
תגיד, טורקיה שברה את הכלים עד הסוף, או שיש איזה פתח קטן או משהו כזה מתחת לשולחן שמתנהל?
תראה, אני חושב שאנחנו, איך אומרים, יש לנו כבר ניסיון עם הרבה מדינות, יש עליות וירידות, יש תקופות של ניתוק יחסים, אני מאוד מקווה שאנחנו בעצם עוד נראה ימים טובים יותר. יש גם בחירות, עדיין מדובר על בחירות בטורקיה, ויכול להיות שארדואן שבקושי נבחר פעם שעברה, אז אולי לא ייכנס, לא ייבחר פעם נוספת, אז בהחלט אני חושב שנוכל אולי לחזור לימים יותר טובים, אבל כמובן עם הרבה, הייתי אומר, זהירות, כי לא מיד נחדש את הקשר כמו שהיה, אבל אני מאלה שאופטימיים בטבעי, ומאמין שבסופו דבר דברים יכולים לחזור למסלול טוב יותר.
ארדואן, אתה יודע, כל פעם אומרים, הנה הוא הולך ליפול, והוא נבחר כל פעם מחדש.
הוא לא מכירים את זה.
בדיוק, בדיוק. תגיד, מה, נכון, מה עם תעשיית הרכב, אגב, איך זה משפיע על תעשיית הרכב, על היבוא?
תראו, יש מודלים שלמים שיבאו מטורקיה שאי אפשר לייבא יותר. אני לא רוצה פה לתת איזשהו שם של סוג מסוים של רכבים, אבל יש סוג של רכבים שפשוט אי אפשר יותר לקנות בארץ, כי הם הורכבו בטורקיה.
אבל עוד מעט נתחיל להרגיש את זה כולנו, אז אולי כדאי כן להגיד למה אנחנו צריכים לצפות.
לא, תראי, אני חושב שזה כבר, גם אותם חברות מצאו אפשרות לייצא חלק מהמכוניות, לא מהמקום ייצור שלהם בטורקיה, כי זה חברות רב-לאומיות שמייצרות במקומות שונים בעולם. אז יכול להיות שזה ייקב קצת את הדליברי של חלק מאותם מודלים שיוצרו בטורקיה, אבל מייצרים אותם במקומות אחרים, ואם הביקוש הוא היה כזה גדול, אז אני שומך על אותם חברות רכב שמצאו את המקור כדי להשלים את הביקוש. אז זה לא, שוב, יש תחליף לכל דבר. Okay. טורקיה צריכה להבין שאפשר למצוא תחליפים, אולי יותר יקרים, אולי לוקחים יותר זמן, אבל לא על מה נשאר.
כן, טוב, גם ישראל צריכה להבין הרבה דברים. אנחנו נעצור כאן, דן קטריבס, יושב ראש ארגון הגג של לשכות המסחר הדו-לאומיות בישראל. תודה רבה, דן.
תודה לכם.
שלום, שלום. למערכת החינוך שלנו, אנחנו כולנו יודעים, חסרים אלפי מורים, מי שיכול נוטש את המערכת. אם מסתכלים על הנתונים בפערי השכר, שום דבר לא מפתיע. פערי השכר במערכת החינוך עדיין גדולים, מורה חדש מרוויח פחות מחצי במורה ותיק. למה שיבואו למערכת? קובי בר נתן, לשעבר הממונה על השכר באוצר. שלום קובי.
צהריים טובים.
שלום, אנחנו מדברים על הדוח של ה-OECD, הפערים האלה מאוד מאוד גבוהים. תן לי 2-3 נקודות שאתה יודע, מנקרות בעיניים, ואחר כך ניכנס יותר, נפרק את זה לפרטים.
אז כמו שאמרת, הנקודה העיקרית כאן זה באמת המשך הפער, פערי השכר המשמעותיים בין מורים צעירים לוותיקים. לא זו הדרך לא לשמר מורים ובטח לא להביא מורים, אז זה נקודה אחת שצריך להגיד שכן הדוח אומר שהפערים עדיין, שהפערים צומצמו בשנים האחרונות, אבל עדיין זה רחוק עדיין מהנורמה של ה-OECD, אז זו באמת נקודה אחת. מדובר באמת על היבטים שלא רק שקשה לקלוט מורים חדשים וצעירים, אלא גם כשנקלטים, אז היקפי המשרה שלהם מאוד נמוך. כלומר, גם אם השכר היה סביר, תחשבו עכשיו, או תחשבי, שבהיקף משרה ממוצע בשנה הראשונה 65% משרה. כלומר, מורים, גם כשהם באים, אומרים, רגע, אין לנו שעות בשבילכם, ולכן עדיין השכר יהיה נמוך, ורק אחרי כמה שנים ככה שתופסים ותק וקביעויות, אז היקף המשרה.
עכשיו, אני לא מבינה, קובי בר נתן, דבר אחד. אם מורה, אם חסרים כל כך הרבה מורים למערכת, ובאמת, אתה יודע, הרבה פעמים אני אתן את הדוגמה הזאת, וארגוני המורים לא אוהבים לשמוע את זה. כל מי שדופק על דלת המזכירות נכנס, כי אין ברירה. למה הם עובדים במשרות חלקיות, ורק אחרי שנים הם מקבלים את המשרה המלאה? כלומר, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? הרי צריכים אותם.
אני חושב שאת צודקת לגמרי, ובהסכם האחרון שנחתם, אז באמת היה שינוי של זה, ניסינו לכפות אפילו על המערכת לקלוט באחוזי העסקה גבוהים. זה נובע, אגב, התופעה הזאת שבאמת קצת היא לא הגיונית למה שקורה עכשיו, היא נובעת מכמה סיבות. סיבה אחת זה שיש קביעות להיקף משרה, ומנהלים אומרים, רגע, לפני שאני מכניס עכשיו מורה או מורה חדשה ב-100% משרה, אני קודם כל אקלוטו ב-50% משרה, נראה אם הוא טוב או לא, ולאט לאט נעלה את ההיקפי משרה. ומצד שני, יש לא מעט מורים ומורות צעירים שאומרים, רגע, אני בכלל לא רוצה להיקף משרה גבוה, כי אני רוצה עדיין אולי ללמוד, לא יודע, לתואר נוסף, או להיות עם הילדים. כלומר, יש כאן איזה שני צדדים שלא תמיד האינטרסים שלהם זהים, ואנחנו רואים שבסוף מי שמשלם זה התלמידים, כי אמנם אנחנו מדברים כאן על חוסרים, ואני ראיתי שמשרד החינוך הודיע רק לפני כמה ימים שאין כמעט חוסרים, ואת יודעת למה אין חוסרים, כי בסוף כמו שאמרת, יש לפחות, ככל שאני יודע, בין 10,000 ל-12,000 מורים שלא הוכשרו להיות מורים. כלומר, זה לא חוכמה לבוא ולהגיד אין לי חוסר, השאלה מה האיכות של המורים שנכנסים למערכת.
מה קורה עם החינוך הממלכתי?
אז החינוך הממלכתי באמת נחלק לכמה דברים. אנחנו רואים ששם פערים מאוד משמעותיים. גם מספר התלמידים בכיתה בחינוך הממלכתי הוא גבוה, בטח יותר גבוה ביחס לממלכתי דתי, או, כן, או בכלל לזרמים החרדים, שם יש הפרדה בין בנים ובנות, אז לכן הכיתות היו יותר קטנות.
נכון, יותר קטנות, וזה עדיין מה שאנחנו קוראים סרדינים, וזה כבר עניין של שנים.
וזה עדיין סרדינים, אנחנו רואים שככל שאנחנו מתקרבים למרכז הארץ, ככה סרדינים, מה שנקרא, זה הולך ויותר יותר גבוה. אגב, המחסור באמת הגדול של מורים, הוא בעיקר מרכז הארץ, ואנחנו, זה לא מפתיע, כי בסוף גם מבחינת יוקר מחיה, וגם מבחינת תעדוף של אלטרנטיבות תעסוקתיות, יכול להיות שדווקא מרכז הארץ, אנשים אומרים, אני לא הולך להיות מורה, כי כל כך יקר, אז אני אחפש מקום עבודה אחר. לעומת זה, מחוזות דרום וצפון, יותר פשוט, כמו שאגב במגזר הערבי, שם יש דווקא בחלק ממקומות אפילו עודף עצה לגבי מורים עם השכלה מאוד מאוד גבוהה.
יש כאלה מורים מהמגזר הערבי שמגיעים למרכז הארץ ללמד, ולא כולם מתקבלים בעין יפה. שזה גם סיפור, זה סיפור אחר, אבל אולי נשמור אותו להזדמנות אחרת. עכשיו תגיד, במשרד האוצר מנסים להבהיר שתנאי התעסוקה של המורים בישראל יחסית טובים, והדוח הזה מתמקד במאפייני שכר ותעסוקה של כ-150,000 עובדי ההוראה, שמהווים 18% מהמגזר הציבורי בישראל. זה לא מקרי שהדוח הזה מתפרסם עכשיו, נכון? ממש.
זה לא מקרי, ואגב אני חושב שזה גם דבר נכון, כי מתי הכי כולנו מתעניינים מערכת החינוך? יום לפני.
בספטמבר. נכון, שיפתח אגב, ייפתח, וזה תודה לבית הדין הארצי לעבודה, שאמר לה חברים, מספיק, כלומר מספיק סובלים פה, את הסיפורים שלכם תפתרו במסגרת אחרת.
בדיוק, אז אני אשמח שכל שנה ב-31 באוגוסט נעסוק בדוחות של ה-OECD, בדוח הממונה על השכר, ופחות בעניינים אחרים. אז זאת היא באמת האוכלוסייה הכי גדולה במגזר, מדובר כאן על 150 אלף מורים של עובדי המדינה.
אגב, אתה מדבר על ההסכם של 2022, נכון?
נכון.
זה ההסכם האחרון שנחתם.
זה ההסכם האחרון שנחתם, שעשה שינוי מאוד משמעותי, כמו שאמרנו קודם, אמנם נתן הרבה מאוד למורים מתחילים, אבל כנראה שזה לא מספיק. דיברת על יחס תלמידים הורים, אז באמת היחס בעשור האחרון ירד, וזה גם מה שמציין הדוח, מ-13 תלמידים למורה ל-11 תלמידים למורה.
אוקיי, okay, שיפור.
כלומר, כן. זה שיפור, אנחנו יודעים שביחס למדינות העולם עדיין הכיתות מאוד מאוד צפופות, וכן יש ניסיון להביא עוד ועוד מורים, אבל כשאנחנו מדברים על מסה כזו, את החשבים, 150 אלף מורים, זה מספר שקשה לנו אפילו.
למה שמורים יבואו למערכת בתנאים האלה? למי יש כוח להיכנס לכיתה עם 42 ילדים? חם, קר, יש כיתות שלא ממוזגות, יש כיתות שלומדים בקרוונים, כלומר, התנאים הם באמת תנאים בלתי אפשריים, ומערכת החינוך, התוצאות, הולכות ומדרדרות עם השנים אחורה, כלומר, פעם היא היינו מערכת חינוך מפוארת, ואנחנו הולכים ושוקעים בבור, וגם אם יש שיפור קטן, זה לא מוסיף שום דבר.
את צודקת לגמרי, תקשיבי, וצריך להבין, כשאנחנו מדברים על מקצוע הוראה, אז ברור שזה גם השכר, והשכר עלה אולי לא מספיק, ותמיד יש מה לשפר. אבל כשאנחנו מדברים על מעמד המורה, אז אנחנו לא יכולים להתפלא שלא רוצים להגיע לשם, כי מצד אחד התלמידים לא מכבדים את המורים, וגם ההורים לא תמיד עוזרים, לפעמים גם מנהלי בתי הספר דורשים ובצדק מהמורים עוד, אז מי שבא אומר, אני עכשיו צריך לבחור את המקצוע שלי לעתיד, אז הוא יגיד, רגע, בוא נראה את המשכורת, בוא נראה מה יש לי מבחינת המעמד שלי, וכנראה השילוב של הדברים האלה, גורם באמת לביקוש יותר נמוך ממה שאנחנו צריכים.
אוקיי.
לו אתה... אנחנו רואים שצריך כל כך הרבה מורים לגמרי. שיש חוסר שלהם.
נכון. עכשיו, לו אתה צריך לקבל החלטה. מה המדינה צריכה לעשות עכשיו, כדי להתחיל ולהרים את המערכת הזאת באמת מהקרשים?
מה שלא נעשה, לדעתי, ב-15 שנים האחרונות, זה...
15 שנים אתה מדבר, זה שרי חינוך אחורה, מה שנקרא, לדורותיהם הפוך.
לדורותיהם הפוך, נכון. לא נעשו שום מחשבות על איך צריכה לראות מערכת החינוך. עכשיו, אנחנו אומרים, ממשלה, אנחנו מצפים שתחשוב הלאה, אפילו לעסק קטן הוא חושב מה יהיה את עוד כמה שנים. אנחנו לא רואים את הדברים האלה קורים. ואני מצפה לפחות, או מקווה, ששר החינוך בגיבוי, חייב להיות כאן גיבוי של ראש הממשלה, יבוא ויגיד, אני עכשיו עושה ועדה ציבורית שבוחנת את כל ההיבטים של מערכת החינוך. זה גם מהמורים, זה הכשרת המורים, זה התכנים, זה רמת האוטונומיה, לא דיברנו בכלל על זה, אוטונומיה והגמישות שניתנים לבתי ספר, או בואי אני אגיד לך שלא ניתנים, כי הכל נקבע במקומות אחרים. ועד שלא תעשה מחשבה כזאת שתגיד, רגע, איפה מערכת החינוך תהיה עוד 5 שנים, 10 שנים, לאיפה אנחנו רוצים להוביל אותה, אז אנחנו נראה כל פעם איזה פלסטרים, ועוד הסכם שכר. הסכם שכר לבד לא יכול לרפא את הדברים האלה.
כן, אופק כזה ואופק כזה, ואין שום אופק ללימודים שלנו ולמערכת החינוך. ואני אגיד לך עוד דבר, אולי לסיום, אם מתחלף כאן בממוצע שר חינוך 1 לשנתיים, אין לנו שום תקווה, כי כל אחד בא עם האג'נדה שלו, ולהתחיל לשנות כל דבר מלמטה, זה לא אפשרי. לא הגיוני ולא מעשי.
נכון, נכון, ונגיד כאן שאין מערכת שיותר צריכה להסתכל ארוך טווח, וגם התוכניות צריכות לראות. כלומר, אם, כמו שאמרת, כל שנה וחצי, שנתיים, הם מתחלפים כאן שרי ושרות חינוך, וכל אחד בא עם האג'נדה שלו, אין שום סיכוי למערכת להתרומם, אלא רק ראייה ארוכה טווח של 10 שנים קדימה, שכל שר חינוך שיגיע, יבוא יגיד, עם כל הרצון שלי להטביע חותם, עדיין אני מתכנס לאיזה משהו שאנחנו נראה את הפירות שלו גם, לא עכשיו אלא עוד כמה שנים. טוב. בדיוק כמו שקודמי קודמי קודמנו עשו בעבר.
אתה יודע שאני חושבת על זה שאם היו ממנים איזשהו יועץ רציני לשר חינוך שמתחלף, לא משנה, אבל שהיועץ לפחות יושב על הכיסא וידע מה הוא רוצה לעשות, יכול להיות שהיינו נראים טיפה אחרת. קובי בר נתן, לשעבר הממונה על השכר באוצר, תודה, שתהיה שנת לימודים בכל זאת איכשהו טובה יותר.
תודה רבה.
עכשיו מצטרף אלינו אופר זאפרני, מנהל בית הספר אורט דנציגר בקריית שמונה. שלום אופר.
אהלן, ואנחנו שוב פעם מדברים.
נכון, ואיזה יופי אחד בספטמבר.
שהכוח על המעקב, על זה שאתם ככה לא מבטרים,
לא נוותר, לא נוותר.
ואכפת לכם,
תענוג. הכי חשוב, חינוך זה המקצוע הכי חשוב, מורה זה מקצוע בעיניי מקודש. תגיד, כמה תלמידים היו לך לפני המלחמה?
היו לי כ-1,400 תלמידים.
כמה תלמידים יגיעו מחר?
אני לא יכול להגיד לך ברזולוציות מדויקות, מסיבה כמעט טכנית.
כי?
משום שבדרך כלל, כאשר פותחים שנה, חוץ מתלמידי כיתות זין שצריכים להירשם לבית הספר, כל היתר אנחנו פשוט מעלים אותם כיתה. אבל במהלך השנתיים האחרונות במלחמה, גרעו את כל תלמידי בית הספר, מתוך המצבת, והם ישלבו בכל מיני בתי ספר בכל רחבי הארץ. מזכיר לך, היינו מפוזרים ב-400 יישובים, וב-100 מוקדי חינוך שונים, בתי ספר, בתי ספר הרעים וכו'.
נכון, אז בסוף, רגע, בסוף מתכנסים, אז כמה...
נכון, אבל, כדי לתת לך נתוני אמת, אני צריך לדעת מי נרשם. לא כולם נרשמו לצערי, למה? כי הם לא רגילים להירשם, אף פעם לא צריך להירשם, פשוט היו מעלים אותם שנה אוטומטית. לכן, אני יודע בדיוק כמה תלמידים יש, אבל אני כן יענה לך לשאלה. אני מעריך שאנחנו נהיה אותו דבר.
באמת?
כן.
זה לא רע בכלל.
תתפלי. ואני אגיד לך יותר מזה. בהתחלה חשבנו שאנחנו כנראה נרד במספר התלמידים.
כן.
וגם כולם דיברו על זה, לא יחזרו, לא חוזרים, כן חוזרים וכו'.
נכון, נכון, כי הקריה לא מלאה.
נכון. את יודעת, זה לא שמישהו הלך לפח בכל הדלתות ובדק. בואי. עכשיו, מה שקורה לדוגמה בשבועיים האחרונים, זה אנחנו, הרי כשאנחנו בונים שנה, בונים מערכות, אנחנו מבססים את המידע על בסיס מי שבכל זאת הודיע לנו ואמר לנו. אבל מסתבר שהרבה חיכו עד הרגע האחרון, ובשבועיים האחרונים, פתאום יש לי צונמי של תלמידים והורים שפתאום נזכרים, כן, אנחנו באים.
מעולה.
ולכן אנחנו נפתח מחר שנה.
יפה. מי, הנשיא יבוא לבקר אותך מחר?
כן, הוא בא, וואו.
יפה.
פעם ראשונה, אגב, שנשיא מדינת ישראל פותח שנת לימודים בקריית שמונה.
אוקיי.
אז בכלל מעמד חצי היסטורי.
יפה, חגיגי. טוב, עכשיו בוא נדבר על התלמידים שלך. אגב, אתם זין עד יוד בנט, או שאתם...
זין יוד בנט.
זין יוד בנט, בסדר. אוקיי, שבע שנתי. בוא נדבר רגע על התלמידים שלך, כמה מוכנים ואיך מתכוננים, ויש שעברו מלחמה. זה לא פשוט, בכלל התלמידים שלנו
מלאים. מה זה לא פשוט? תראי, אני גם פה...
קורונה, מלחמה, מה, כאילו, מה לא עברנו כאן?
אני אגיד לך מה, את זוכרת, כשאמרתי לך על כמה, אני לא יודע כמה תלמידים יש לי, אבל כן. מחר אני יודע, זה נתון ודאי, זה מספר. עכשיו מה שאת אומרת עליו זה הדבר הכי מורכב. אנחנו הרי התחלנו לקלוט את התלמידים בחזרה, כבר באמת במרץ שנה שעברה, כשהתקבלה החלטת ממשלה שאפשר לחזור הביתה. לא כולם חזרו. ואז התחלנו לגלות את קצה הקרחון מבחינת המורכבויות, מה הם עברו, כמה קשה, איזה פערים נוצרו. אני יכול להגיד לך שמחכה לנו שנה מאתגרת.
נכון, זה בטוח.
קשה.
בטוח.
הילדים יצטרכו להתרגל מחדש.
כן.
לכל השגרות והסדירויות. הם יצטרכו להתרגל מחדש לדברים שהם כבר שכחו. לא היה שורי בית בפינוי. בית הספר היה נגמר בשעה אחת.
כלומר, חוזרים למסגרת וזה קשוח.
זה קודם כל להתרגל מחדש, לקום בבוקר לבית הספר לימים שלמים.
מנהל בית הספר, אופר זפרני, מה אתה אומר מחר? בפתיחה, בדקה לשמונה או שמונה ודקה?
תראי, קודם כל הולך להיות מאוד מרגש. מאוד מרגש, אני חייב להגיד לך, אני וואו, 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 וואו. לא רק אני, כל הצוות שלי, ווואו, זה הכנו לילדים פתיח. כיפי, צבעוני, שמח.
כולם יחד או שמחלקים את זה לשניים?
אנחנו
יש מקום ל-1400 חבר'ה בחצר אחת גדולה?
נכון, אנחנו פותחים את בית הספר. אני בכוונה רוצה שנרגיש מחדש את חוקשת הגודל. כי זה כל כך חסר לנו. אז תראי, זה מאוד לא פשוט לכנס 1300-1400 תלמידים במקום אחד.
נכון.
זה... לא כל המנהלים ססים לדבר הזה, בדרך כלל מחלקים לחטיבת ביניים, חטיבה עליונה, שכבות, כדעת להפחית את הסיכונים. אני לא מוותר.
יפה.
גם אם תהיה תסיסה והתרגשות, זה התרגשות טובה, זה התרגשות חזרה הבאה, אנחנו פותחים ב8:30, בטקס, שש נתי, מקבלים את ילדי כיתה זין החדשים, מול תלמידי י"ב אגב, מקבלים אותם, מוחזים להם בידיים ומכניסים אותם לבית הספר. כל תלמידי בית הספר, כל המורים והעובדים יהיו שם.
אתה נשמע לי, עכשיו שאמרתי לך את זה גם בשנה שעברה, אתה נשמע לי איש מאוד מאוד מיוחד. תגיד, כמה מורים חסרים בבית הספר שלך?
למחר?
בכלל?
לא, כן? לא חסרים, אולי חסרים לשניים.
איך זה קורה? איזה מין נס?
וואו, עבודה קשה מאוד. ועזרה של כמעט כולם.
וואו. כולם אגב אנשי מקצוע או שכאלה שעברו דרך?
אבל אני כבר אומר,
כן.
שאם יגיעו הרבה יותר תלמידים ממה שחשבנו, אז כן זה יכניס אותי לפלונטר של יותר מורים חסרים, אבל
כן.
אנחנו נמצא.
טוב, אנחנו צריכים לסיים. בהצלחה נכון. גדולה לך. אתה
תודה
באמת,
רבה, שתהיה לנו שנה טובה.
איש מיוחד.
תודה רבה לכם על ליווי.
אנחנו והקש. נלווה. אנחנו נלווה יאללה. ונמשיך.
שנה טובה.
אופר זפרני. תודה רבה. אמן ואמן. מאזין לשיחה הזאת, משה דודוביץ', הוא ראש המועצה האזורית מטה אשר. שלום משה.
שלום וברכה.
איך תראה השנה הזאת?
הרבה הרבה יותר טובה מהשנה שחלפה לה.
כן. אתה מכיר את זפרני?
לחשוב רק על הסיוט המתמשך הזה של כמעט שנתיים, שתלמידים נעים ונדים, ימה וקדמה, צפונה ונגבה,
מי אלה. זה לא, אבל זה ממש מופלא, אתה יודע, אני שומעת את זפרני, באיזה, אתה יודע, באיזה התלהבות ובאיזה אופטימיות, ו-1400 תלמידים היו וחוזרים, שזה מדהים.
לגמרי. אני אמרתי שהמבחן שלנו יהיה בחזרת התושבים לשגרה, בחזרת התושבים ליישובים, וחזרת הילדים לבתי הספר ולגני הילדים שלהם. אז להגיד לך שזה 100%, זה לא. עדיין יש לנו ספיחים של אנשים שעדיין נמצאים ב... נקרא לזה רילוקיישן או...
יש לך מספרים? אתה יכול להגיד לי כמה חזרו או כמה לא?
כן, אנחנו יושבים על סדר גודל של כ-85%.
לא רע בכלל.
נכון, מסך התושבים שנעקרו מבתיהם, קרי 8 היישובים.
כן.
הציפייה שלנו זה להגיע בחודש הקרוב לעוד כ-10%.
יפה מאוד. יש נכונות? כל הבתים מוכנים, אתה יודע, אנשים עברו שם.
אז לא, יש בתים שעדיין לא מוכנים.
בדיוק.
נכון, עדיין בשיפוצים. סך הכל מוסדות ציבור, כולם, אבל כולם, ללא יוצא מן כלל.
עומדים יפה.
עומדים בציפיות ויותר, שופצו, נצבעו, אפילו קיבלו שדרוג במרביתם.
יפה. עכשיו תגיד, מה עם הסיוע מהממשלה? כי פה יש בעיות. מה קיבלתם, מה לא קיבלתם?
אז קודם כל יש לנו שר שהוא על הסוגיה הזאת, וסוף סוף יש דמות שהיא כתובת, וזה השר אלקין.
אלקין, כן.
זה הזמן גם להגיד לו תודה על כל מה שהוא עושה. גם כשאנחנו מלינים, אנחנו גם יודעים לומר תודה על מי שעושה, ועל מי שנותן. בסוגיית התקציב, אז אנחנו ציפינו שהיום תאושר תוכנית החינוך, שמבחינתנו זה תוכנית הדגל לקו העימות בצפון, 1.380 מיליארד שקל אושרו על ידי אגף התקציבים, על ידי האוצר, על ידי מנהלת תנופה לצפון וגם על ידי משרד החינוך. יש שם ניואנסים בין שר החינוך לשר אלקין על מספר, נקרא לזה, מאוד 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 מצומצם של מחלוקות, ואני כולי תקווה, אני כל השישי וכל החמישי החולף, עסקתי במסעות דילוגים בין האוצר לבין אלקין, לבין קיש, לבין אורנה שמחון, ועדיין לא פתרנו את זה. סך הכל יש טיוטה של הצעת מחליטים לממשלה שהיא מוכנה, ואני מצפה משני השרים שהאחריות שלהם היא כבדה מנסו. בעצם כל ההחלטה הזאת תלויה על בלימה. אם הוויכוחים האלה יסתיימו, המחלוקות האלה תסתיימנה היום, מחר, והן מצומצמות, כדי שהתקציב הזה יביא בשורה סוף סוף. מאוד מאוד משמעותית.
יפה. עכשיו, אלוואי, כולנו מחכים, והצפון נפלא, ואני רוצה לשאול אותך, אם ישראל תשיג כוחות מלבנון, כי כרגע, זהו, אז במקום שאני אשאל, אתה תענה.
אני אומר את זה בריש גלי בכל אתר. המצב הוא שברירי. שאלת אותי אם כולם חזרו הביתה, ואמרתי שלא. אותם אלה שלא חזרו הביתה ועדיין שוקלים לחזור הביתה, כל תכלית התהיות והשאלות שלהם היא המצב הביטחוני.
זה הדבר הזה, אבל זה 15%, משה.
אתמול בערב הייתי בקיבוץ חניתה.
כן.
קיבוץ שפונה כולו, שעדיין לא כולם שבו הביתה. והשאלה המהותית שריחפה בחלל האוויר, האם בטוח לשהות בחניתה? ואני אמרתי שכן. כי צהל נמצא מעבר לגדרות, כי צהל חולש על הרכס לצידו הלבנוני, כי צהל נמצא בעמדה של שליטה על תא השטח בדרום לבנון.
מרגישים כרגע בטוחים לפחות?
אין שום סיבה שבעולם כרגע
כן.
לסגת מלבנון, בטח כל שכן לא כמה חודשים אחרי. בואו נתן למצב להירגע, בואו נראה שהחיזבאללה שלבנון מדברת גבוהה גבוהה, שיופורק מנשקו, שאכן כך פני הדברים, ואז אפשר יהיה לדבר על נסיגה מלבנון, אם בכלל.
Okay, טוב,
כרגע
לפחות.
זה פשוט לשבור את מה שהתחלנו לבנות מחדש, את האמון ואת החוסן
לפחות
של...
לפחות לא שמענו את ממשלת לבנון עד עכשיו מדברים ככה, בוא ניתן לזה צ'אנס, נעצור כאן, שיהיה לכם בהצלחה גדולה. משה דודוביץ', תודה רבה רבה. להתראות. פרסומות ובורסה. עכשיו, אמיר אייל יושב ראש אינפיניטי, מה קרה לי. שלום אמיר.
שלום ענת,
טוב, אנחנו רואים ירידות, לא נורא, אדום בהיר כזה, חלשלוש, אבל בכל זאת, כן בדיוק, דרדלה קוראים לזה, אוקיי.
זה יום ראשון שבשיאה של עונת המלפפונים, מה שנקרא, סוף הקיץ, מתכוננים ללימודים, שעת לימודים, מחזור מאוד נמוך באופן יחסי שזה 1.1 מיליארד שקלים, הבורסה בתל אביב יודעת היום, לייצר מחזורים של 3-4 מיליארד שקל ליום, אז יום ראשון כזה שהוא מתון, שבורסה היא מגמה מעורבת, היא נטייה יותר באמת לירידות, 0.5% במדדים של תל אביב 35, ו-125, וה-90 כמעט ולא יורד, יורד בעשירית. מצד שני, גם הבנקים יורדים בשמונה עשיריות, שזה יחסית לתנודתיות. כן, זה לא כזה סיפור. מצד שני, הנפט והגז עולה באחוז, הביטוח עולה 0.5%, זה מגמה מעורבת. אבל בעיקר יותר, יש יותר ירידות מה...
טוב, עכשיו, עונת הדוחות נגמרה, נכון?
כן.
בארצות הברית, כן. לפחות, כן. ומחכים להורדת ריבית.
נכון, נכון. פאוול, בוא נראה אם הוא ידלבר להורדת ריבית, שאז הנגיד שלנו, אמיר ירון, גם יהיה ככה.
זהו, אז עכשיו אנחנו מסתכלים עליהם, נכון?
כן. לגמרי, הנגיד ממש מסתכל עליהם, כשהוא רואה את הדולר בסוף השבוע כבר מגיע ל-3.33 ענת.
כן.
3.33, אני מזכיר, זה היה 3.80 ומשהו.
כן.
לפני, כמה? חצי שנה, קצת יותר?
כן, נכון.
זה, הריבית על השקל דה פקטו צריכה לרדת. יש למעשה מס, הריבית היא מס על הציבור הישראלי, שגם ככה יוקר המחיה הוא מטורף ובעננים, אז לפחות על ההלוואות אפשר לשלם פחות, המשק... באמת, בקוריאה תחת נטלי העלויות האלה, אפשר להוריד את הריבית, אבל נגיד ימתין, הוא רוצה לראות, האינפלציה החודש הזה, החודש מסתיים, אמורה להיות כ0.5%, ככה מדברים, חודש הבא כבר מינוס, יראו את הנגיד, יראו את תחילת השנה האזרחית, העברית, כן. ואז יכול מאוד להיות שנראה ירידת ריבית גם כאן.
אוקיי, אמיר, תודה. אגב, מתי הבורסה שלנו מתחילה להיסחר שני-שישי?
ראשון לראשון 26.
הבנתי.
מיום שני עד יום שישי כולל, לפני כניסת השבת.
יפה. יש עוד זמן, אבל זה די ככה. רואים את זה באופק. אמיר אייל.
נערכים לזה גם.
לגמרי. יושב ראש אינפיניטי. תודה רבה, אמיר.
תודה לכם.
תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, אחראי לשידור שלנו, איציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב, עמיתי דואק ועומר אוקון.